אחת, שלום לטל פריבנר, שלום לך.
יאלן.
איזה כיף שאת איתי, איזה כיף.
כאילו איפה הייתי רוצה שזה לא יהיה בעיתוי הזה, ואז נוכל באמת להגיד איזה כיף, אבל...
היינו רוצות, אנחנו נפגשנו כבר כמה פעמים במסגרת פודקאסטים, כי יש לך פודקאסט שאת ממש מתעסקת באומץ, עוסקת באומץ. ובמיוחד בעצם עובדת עם מנהלים, מדריכה ומכשירה מנהלים למנהיגות, פיתחת שיטה, תספרי עליה עוד מעט בעצם, שהכל הוא דרך הפרספקטיבה הזאת, המשקפיים, הפילטר של האומץ.
נכון.
אני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני קיבלתי את התואר הזה, אמיצה, הרבה מאוד פעמים, תמיד אמרו לי, איזה אומץ יש לך, עם כל מה שעשית, ואני תמיד אמרתי, שזה משפט שגם את אמרת לי, שיש גבול דק מאוד בין אומץ לטמטום.
לטיפשות.
לטיפשות.
כן.
ובאמת לפעמים, את יודעת, שאני מסתכלת על החיים שלי ועל הבחירות שעשיתי, בחירות אמיצות, אני אומרת, בונה, אני לא יודעת, למה עשיתי את זה? אני לא יודעת, אבל עשיתי את זה. אז אני רוצה באמת קודם כל שתספרי לנו מה שלומך עכשיו בתקופה הקשה הזאת של המלחמה, ואחר כך אנחנו נדבר על אומץ בכלל, ועל אומץ עכשיו.
כן.
כי זה שונה, זה שונה.
הכל שונה נראה לי, הכל שונה. זהו, אנחנו בימים כבר שהכל, שום דבר כבר לא יהיה אותו דבר. עם מה שהורגלנו.
כן.
וואו, אז קודם כל, תודה, תודה על ההזדמנות הזאת, להיות כאן איתך, נכון שתכננו אחרת, תכננו להביא ערך אחר, ולתרום אחרת מהידע והניסיון.
אבל תכניות לחוד ומציאות לחוד, כן?
כן, ואני אגיד כל הכבוד הטובה, ונאמין בזה, נתרגל להאמין בזה, כדי שיהיה לנו עוד תקווה וכוח ואמונה.
כן.
אז אני אוסיף לחוץ מהתודה על ההזדמנות, אני אוסיף באמת עוד משהו שאני אתחבר למה שאמרת, שקודם כל כל מי שכאן ובטח את שאת רוצה לדבר על זה, אני רק אחדד שאומץ קודם כל מדבר לאמיצות. זאת אומרת, ברור שזה מהדהד, מדבר, ממגנט את מי שזה בעצם קיים בחיים שלה, וכולנו אמיצות ואמיצים, בטח כל מי שקם בבוקר למציאות במדינה שלנו, אבל בכלל אני מאמינה שכולנו אמיצות ואמיצים, נולדנו ככה, זה שריר, זה קיים בכולנו, השאלה היא כמה אנחנו משתמשים בזה, באיזה מידה, באיזה צורה, באיזה תדירות.
את חושבת שזה קיים בעם שלנו באופן מיוחד?
לגמרי.
באיזשהו משהו של ה-DNA שלנו?
לגמרי. זה עובר מדור לדור, זה חוויה בין דורית, בטח אנחנו פיתחנו את זה,
כאילו סוג של פוסט טראומה שעוברת מדור לדור, אבל בעצם גם שומרת עלינו. ממש אולי איזושהי אבולוציה של העם היהודי, שהיה צריך לשרוד כל כך הרבה שנים, אז פיתח לעצמו חוסן ואומץ.
נכון. נכון, אני מאמינה שזה באמת חלק באמת השרשרת הדורית, ודרך חלק מההתפתחות שלנו כעם, וזה גם אולי מקום ראשון, הזדמנות ראשונה בשיחה הזאת לדבר על זה שאין אומץ בלי פחד, ולכן כעם באמת שהוא מוקף באויבים ובאמת מרובה בפחדים, אז אנחנו גם נאלצים להיות יותר אמיצים מאחרים, וכשאנחנו מזהים פחדים אנחנו יכולים להתגבר עליהם ולהיות אמיצים, אבל כל השיחה הזאת, בגלל שזה ימים עזויים, ומעולם לא, באמת, מי אני שאני בכלל לדבר על מעשה גבורה, ואני לא מבינה בזה כלום, ותודה לאל, גם עשינו שיחת הכנה, אמרנו גם את לא, תודה לאל.
תודה לאל.
גבורה, תודה, תודה. ימים כל כך
קשים. תראי, אני בת לאב אלום קרב, שזה דפק לו את החיים, כן? אז הוא נפטר בגיל 52. אז אפשר להגיד ש... זה לא פסח עלינו. את יודעת, כל אחד, כל אחד יש לו איזשהו קשר למישהו, שמשהו. אנחנו מדינה כזאת, זה... אי אפשר לברוח מזה.
אני חושבת שזה היה נכון לפני היום שבת האחרונה, ואחרי יום שבת האחרונה זה בוודאות גם לדור שלנו נכון. כולנו מכירים במעגל הקרוב כבר מישהו שנפגע, נהדר, כן. חטוף. כן. אימאלה.
מפחיד.
ממש. אז אפרופו אומץ וכל מה שאני יודעת ופיתחתי לעשות מתוך מקום של כאב ומצוקה אישית, הרי ברור שאם אנחנו, כאילו, הדבר שהכי קל לנו לעשות זה בעצם להעביר על מה שאנחנו, על בשרנו חווינו, אז בגלל שלי הייתה חוויה כזו של שנים שנים שגדלתי להיות כפחדנית, וכל מיני רציתי לעשות עוד ורציתי להוכיח אחרת, וככה מהאוף המוזר שהייתי רציתי להשפיע, אז השיחה היא רלוונטית ליום יום, ולא לכאלה מצבי מצוקה, אבל כן. בטח שבימים האלה זה עוד יותר ככה בא לידי ביטוי, מה אנחנו יכולים לעשות עם המציאות, מה זה בכלל להיות אמיצה, מה זה להיות פחדנית, מה זה להיות אמיצה, מה זה להיות אמיצה גיבורה, ומה זה להיות אמיצה בדלת אמותייך, כאילו יש פה מנעד, כל המנעד של האומץ היומיומי בכלל השתנה.
ומה עם התחושה של האשמה או בושה על זה שאת לא אמיצה? על זה שאת לא יוצאת מהבית להתנדב ולעזור? מה עם זה?
נכון, ומי בכלל אומר מה זה נכון, מה נכון ולא נכון? ומי בכלל יכול לשפוט מה זה להיות אמיצה ומה זה להיות פחדנית? ואם מותר לך להיות פחדנית, את יכולה לאפשר לעצמך את הימי שעות הסתגלות האלה, או שישר לברוח לדוינג, כאילו... גם כל אחת מתמודדת אחרת עם מצבי מצוקה, וכל אחת הנתונים הסביבתיים של האחרים, והרקע האחר, והגנטיקה האחרת, זאת אומרת, אי אפשר בכלל להשוות ואי אפשר לשפוט. בוא נתחיל מזה, את מה שקורה פה היום.
חשוב מאוד.
כן. ועדיין, אז... בטח לא אשמה, כאילו, רק אנחנו בטח רוצות להעביר כאן מסר שאשמה.
אנחנו אוהבות להרגיש אשמות, זה פשוט, זה לא יאמן.
דיפולט, מאפן.
דיפולט, כן. אז אוקיי, אז דיברנו על ההבדל בין אומץ ביום יום לבין אומץ בזמן מלחמה, קודם כל שאי אפשר להשוות.
אי אפשר להשוות, וגם זה לא השיחה, ובאמת...
מה את מלמדת מנהלים על אומץ ביום יום בעצם? מה הכלים שאת נותנת להם?
קודם כל אני מיישרת קו, וזה מה שחשוב לי גם לעשות בשיחה שלנו, אני מיישרת קו להגדיר בכלל מה זה, מה זה האומץ היומיומי הזה שנדרש לטעמי, וגם מה זה נדרש לטעמים, אני לא מעודדת אנשים להיות, מנהלים להיות אמיצים, כדי להיות אמיצים, אני מעודדת אנשים ונשים כמובן, ומנהלים וגם עובדים ועובדות, להיות בעצם להגשים את עצמם, להיות ממומשים, למקסם את עצמם, לייצר תוצאות טובות יותר בפחות מאמץ, לייצר תוצאות טובות יותר בקלות, ובמזדון יותר משמעותיים. ובעצם אני בשיחה של מצוינות, אבל היא עוברת דרך היחסים של מנהלים ועובדים, ואני בעצם מדברת על, אני מיישרת קו, אני מדברת על זה של להיות אמיץ, זה בעצם אמיץ, אמיצה, זה בעצם לקחת אחריות למרות ועל אף הפחדים. This is it, לקחת אחריות על מה שחשוב לך או חשוב לך, למרות ועל אף הפחדים. זה תמיד גם מתכתב עם להרחיב את אזור הנוחות, לצאת מאוחה, לעשות מאמץ, להגדיל את אזור הנוחות, כן. לעבוד מאזור הגאונות, לעבוד ממה שאת טובה בו, לעבוד ממה שכבר קל לך, אבל בגדול זה לקחת אחריות, כל שיחה של מצוינות ושל שינוי חייבת לעבור מתוך לקיחת, דרך לקיחת אחריות.
כן.
לקיחת אחריות.
שמי, זה חלק מהאתוס הישראלי, מה זה אחריי, הקריאה הזאת של חיילים, אחריי, זה לקחת אחריות, זה לבוא להגיד אני מוביל, ותשמחו עליי, ואנחנו ננצח. עכשיו זה אגב, מה שאת שומעת עכשיו כל הזמן בחדשות, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, כאילו איזה מין אתוס כזה.
כן, אבל אני יכולה להגיד לך עוד פעם חדשות, אני עכשיו בשלושה ימים האחרונים צרכתי חדשות כמו שלא צרכתי כל חיי, אני מודה שאני ממש בכוונה תחילה כבר עשור בערך לא רואה זה חלק מהחוסן שאני מייצרת לעצמי, זה חלק מה...
well-being.
נכון. חלק מה-well-being שאני ממש מקפידה, עוד פעם, בחוכמה, באומץ בחוכמה, כן, בשיקול דעת. יש לי הסכמים עם ההורים שלי, שאם קורה משהו הם מודיעים לי, ואני לא מנותקת לגמרי מהמציאות, ועדיין אני מצאתי, אפרופו נכון ולא נכון, מצאתי שלי לא נכון לראות חדשות, ולצרוך את כל מה שקורה. ועדיין בשלושה ימים האחרונים ראיתי, שלושה, מאז שהתחילה מלחמה, אני דבוקה ורואה, אפילו כתבתי כמה...
סופר גלו.
אחי, אפילו כתבתי כמה טיפים למה לעשות עכשיו בזמן משבר, ואיך באמת לפתח חוסן, ואיך להתמודד עם לחצים, ואחת ההמלצות הייתה, כתבתי מאמר בוואלה, אני אולי אפילו נשים לנו את זה אחר כך פה למטה, אבל אחת ההמלצות הייתה לא להיות דבוקה למסכים, עכשיו נותר לי רק ליישם.
תשמעי, אני ניסיתי, אני אמרתי, טוב, יאללה, בואי אולי נצפה באיזה קומדיה רומנטית. אין, אני לא מסוגלת, אני פשוט לא מסוגלת להכיל שום דבר אחר. אני בסטרס כזה, שהדבר היחיד שעוזר לי זה שיחות כאלה שאנחנו מקליטות, ואני מתעסקת בזה, ואני מעלה את זה, ואני כותבת על זה, ואני... מייצרת מזה אחר כך איזה וידאו קטן שאפשר לעלות לסושל מדיה, זה פשוט ממלא לי את היום.
מעולה, וזה מה
ש... בחיי.
אז אפרופו השיחה שלנו, שאנחנו רוצות כאילו לתת אולי לעורר השראה ולתת רעיונות לאחרות, לאחרים, מהמם שמצאת לך את הדרך הזו, מהמם שיש לך את הפלטפורמה הזאת, ואת יכולה להיות שופר שלי ושל אחרות, ולעזור גם לאחרות לברבל אפילו את מה שעובר עליהם, ולתת באמת פרספקטיבות חדשות. מהמם, הלוואי על כל אחת מאיתנו, שהיא תמצא את המקום הזה שבו היא נותן, היא בעצם מעבירה את הערך שלה הלאה.
כן.
כמו אפילו... עכשיו אני נזכרת בציור הזה שאני רואה עכשיו ברשת, אני לא זוכרת מי זאת שחתומה עליו, שרואים אימא שמגנה מאיזה כדור ענק של רוע מפני הילדה, מגנה על הילדה שלה או על הילד שלה מפני הרוע הגדול הזה והכל על גבה, אז וואי, להיות היום אימא, או באמת, או בת זוג, תומר, ולא רק זה, להגן על אחרים, לספוג עבור אחרים, להכיל עבור אחרים, לנרמל, זה כשלעצמו כבר הוא אחד עשייה. לא צריך פה עכשיו תת להמציא את הגלגל, כל אחד, שכל אחד תבין איפה היא יכולה לשמור עליה, על הכוח שלה, הערך שלה.
כן, אז נראה לי שכאילו אומץ זה... זה באמת לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, יש לי משמעות בחיים האלה, אני יכולה לעשות משהו, להאיר משהו, להשפיע על מישהו, לעשות טוב, זה בעצם אומץ, לא?
קודם כל, כל מה קודם כל ההגדרה הגורפת שאני עובדת, להורה, זה שאומץ זה לקחת אחריות על מה שחשוב לך ועל מה שאת רוצה לקדם למרות ועל אף הפחדים. אז כאילו, מי אני שאני אגיד מה נכון, מה לא נכון? זאת אומרת, מה שאני כן ממליצה זה שכל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו יעשה את החשבון נפש ואת ההתבוננות פנימה ויבין מה נכון לו, מה נכון לך.
כן.
מה מבחינתך יחשב כדבר המיטיב לעשות עכשיו? מה יתמוך בך? קודם כל, כל אחד מאיתנו עכשיו אמור לקחת אחריות על עצמו. על כן. עצמו. הוא יוכל to give service לאחרים, אבל זה כן. תמיד מתחיל בלדאוג לעצמנו. אז רק אני אגיד שמה שבדרך כלל אני עוזרת למנהלים, לאנשים להבין, זה להבין מי הם, מי הם היום, ולאן הם רוצים להגיע. ברור שעל הפער הזה בין היום למחר, או לעוד שנה, או לעוד כמה שנים, בפער הזה שם זה העבודה היומיומית, זאת הדרך שלנו.
כן, זה מעניין, מעניין מאוד מה שאת אומרת, ההיכרות הזאת עם עצמנו, היא הרי משהו שאנחנו עושים כל החיים, כי רי של מלחמה זה לא רי של שגרה. את מבינה? וריי של גיל 30 זה לא ריי של גיל 40, וריי שהיא רווקה זה לא ריי שהיא נשואה, וריי נכון. שיש לה כלבה זה לא ריי שאין לה חיות מחמד, זה כאילו ממש ממש להכיר את עצמי כל פעם עם עוד איזשהו משהו שנוסף לחיים שלי, ועכשיו אני לומדת להכיר את עצמי בתוך מלחמה. אז אני חושבת שאפשר לקחת מזה את המקום הזה, את הטיפ או איזשהו כלל אצבע שאת עובדת עליו עם המנהלים, של לנסות להבין מי אנחנו עכשיו ומי אנחנו רוצים להיות אחרי המלחמה. ולעבוד בין שתי הדמויות האלה.
כן, בין שתי נקודות ייחוס האלה. השאלה הזאת, מי אני? אני מאמינה שזאת השאלה הכי משמעותית שיש לנו בחיים.
שאלת מיליון הדולר.
שאלה שאני שואלת אותי, מה שאני זוכרת עצמי, וזה גם חלק מהעיסוק האינסופי הזה באמת ללוות אחרים ולהבין מי הם. וזו שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני חושבת שזו השאלה הכי מהותית, וברור שהיא גם השאלה עם הכי הרבה סימני שאלה, כי היא הכי מורכבת שיש, והיא משתנה.
רק שנייה. בבי? טוב, צריך לסגור את הדלת.
תסגרי.
אני פשוט מקליטה. אני מקליטה. זה בסדר.
זמן מלחמה.
חמוד, איך הוא מתנצל.
יפה, טוב שהוא לא נכנס עם מתוכתן, איזה חמוד.
אהבתי את זה שאנחנו מדברות על מי אני, זה ממש חשוב, בואי נמשיך עם זה.
בימים כתיקונם, לא בימי מלחמה, זה אני אומרת, זה הדבר הכי הכי משמעותי, זה שכל אחד מאיתנו ידע מי הוא, מי את, בגדול ובקטן, כאילו מי את, זה המסע הכי מרתק, מאתגר, מפחיד, מאמת שיש, כן, שיש לנו עם הדבר, המצב, אולי זה המסע הכי אמית שאנחנו יכולים לעשות, זה להבין מי אנחנו באמת.
זה אולי הפרויקט הכי חשוב, שאי פעם נרים.
ותראי כמה מעט אנשים, כמה אנחנו בתור אנשים משקיעים בזה, רוב האנשים משקיעים בזה מתי מעטים בכלל. פעם הולכים לאיזשהו סשן עם איזה איש מקצוע ועושים איזשהו סיבוב על מי הם. בעוד שזה כאילו, זה חדר הכושר שהיינו אמורים להשאיר אותו פתוח כל יום. כמו שאנחנו לא יכולים להיכנס לאותו הנער פעמיים, הוא משתנה, אנחנו משתנים כל שנייה.
כן.
אז כדאי שנבין מה קורה לנו ומי אנחנו כשאנחנו מתפתחים. אבל גם את זה אני שמה בצד, כי אם זה לא הייתה מלחמה, זאת הייתה השיחה. כמה זה מאתגר לדעת מי אני, וכמה חשוב לראות דרך אחרים שכולם מראות שלי. וכמה חשוב להבין שכל מה שאנחנו עוברים אחד עם השני זה שיעורים. ואם נדע מה השיעור, אז נוכל כבר לעבור לשיעור הבא, ולא לקבל מורה יותר קשוח. זה מה שרוצים ללמד אותנו.
כן, זה דברים שאנחנו צריכים ללמוד בבית ספר, ואף אחד לא מלמד אותנו. עכשיו זה זמן חירום, מלחמה, אבל אני חושבת שדווקא עכשיו כן לשאול את עצמנו, מי אני עכשיו, מה אני יכולה לעשות, איך אני יכולה לתרום. ואגב, נכון, דיברנו על אשמה ובושה, אז לא מתוך המקומות האלה של אשמה ובושה, מהמקומות של מה החוזקות שלי, מה הכישורים שלי, איזה קשרים יש לי, מה אני יכולה לעשות, אני. נכון, יש אנשים שהולכים לתרום פה ולבשל פה ולהסיע, לעשות הסעות ולעבוד ברפת של, באמת, שמעתי על אנשים מדהימים שעושים דברים מטורפים, ואחותי שאחראית על הקהילה שם של המושב שלה ומעסיקת הילדים, ועושה באמת, יש אנשים, אנחנו, תקשיבי, אנחנו אנשים טובים, אנשים פה טובים.
מטריף, אין הנהגה.
זה שהגענו למצב שאנחנו כזה עם מדהים, ויש לנו הנהגה כזאת קקה, זה משהו שאני לא מצליחה להבין. אבל את יודעת, זה בדברים הקטנים, אנחנו נתקענו עם המצבר נגמר, וחיפשנו מישהו שיעזור לנו עם קבלים, תוך שתי דקות, שלושה שכנים ירדו לעזור לנו, כאילו בואי, זה מדהים, זה מדהים. וזה ככה בכל מקום, את רואה את זה, את הערבות ההדדית, את רואה את האהבה שיש אחד לשני, את האנושיות, את רואה את זה כל כך חזק, אז איך יכול להיות שזאת ההנהגה, ושהייתה לנו פה מלחמת התשה של מחאה של כל כך הרבה חודשים ברחובות.
ואיזה בסה שאנחנו צריכים כזאת קפה, כזה אקסטרים בשביל כאילו לחבור שוב אחד לשני. אבל הקטע הוא גם שזה אכזרי, כי אנחנו גם בשנייה חוזרים הלאה, חוזרים אחורה לכל הפילוג וזה. בקיצור, יש כאן מהשורש שנדרשת כאן שינוי תפיסה. גדול מאוד, ובאמת שפה אחרת, מציאות אחרת, ערבות אחרת, אבל זה גם, זה גדול עליי גם, כאילו, בשיחה הזאת.
קטונו מלדבר על זה.
ממש, לא מבינה בזה כלום, ואני מקווה שיש אנשים, בטוח יש אנשים חכמים בטירוף ומבינים בזה, שמוכנים לקחת את ה... להוביל עכשיו את הדבר הזה הלאה, כי חייבות תקווה. חייבות תקווה, אבל אם אז אנחנו כאילו, אנחנו בשיחה של להיות פרקטיות, כי אני קוראת לעצמי רוחניקית פרקטית, כי אני מביאה את עולם הרוח, אני מאוד אוהבת את עולם הרוח, אבל אני גם מאוד אוהבת תוצאות, אז אני מבינה מה ברוח עובד, ומתרגמת אותו לעולם, באמת, לעולם הפרקטיקה היומיומי.
כן.
כי איזה בס הזה שאנחנו לא מתורגלות על מה שאנחנו מבינות, אנחנו בדרך כלל מתורגלות על מה שאנחנו עושות עם ההבנה. חבל שזה
רגע,
לא...
רגע, תסבירי את זה עוד פעם.
שזה לא מספיק להבין. כאילו פעם היום אומרים, המודעות זה 50% כן. מהתוצאה. מה?
לא נכון.
זה התחלה של...
בדיוק, את יכולה לדעת משהו, אבל עד שתיישמי אותו ותטמיע אותו באמת בחיים שלך, ייקח לך שנים. זה יכול לקרות.
אם בכלל, אם באמת כן. תעשי עם זה משהו. אבל מה שיקרה בין עד שתעשי, אם תעשי, זה שאת גם תלקי את עצמך. אז עוד אני דאבל אכלת אותה, גם הבנת כבר וגם את מלכה, אז אני תמיד אומרת בוא נעבור ממלכה בקוף למלכה בקף, לפחות על עצמך, כאילו ממלכה למלכה, זה בטח, אז פרקטי, בוא נראה רגע פרקטיות, כל האשמה עכשיו היא כאילו כל כך כפויה טובה ומיותרת ולא רלוונטית ever בימים האלה, כאילו עכשיו אנחנו בניהול אנרגטי, אנחנו אמורות ממש להיטיב עם עצמנו, להביא חמלה, כל מה ש... כל שיחה שהיא מקטינה אותנו, בטח כדאי לראות איך אפשר, לא אמרתי למחוק אותה, אבל שנייה, להרוז אותה, לשים אותה בצד, כן. לדחות אותה, התעסקות איתה, כאילו, עכשיו החוכמה היא להישאר באמת, לשמור על האנרגיות, לשמור על האופטימיות, לשמור על 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 עמידות, לשמור על החוסן, לשמור על הבריאות שלנו, על 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 התזונה שלנו, על הקרובים שלנו, על 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 הנשמה שלנו, להיות בעשייה, לעבוד מתוך התשוקה, כמו שאת באמת ממלאת את הבאר שלך של הנתינה שלך דרך התכנים והבמה, אז כל אחת, מה את יכולה להעביר על איפה את יכולה, תראו, אולי את המחבקת הלאומית, אולי את הופעה עוגיות, אולי את רק עושה את החיבורים כי יש לך קהילה מטריפה, רק זה מטריף לעשות חיבורים, אולי את מנדבת את הבית שלך, אולי את מלמדת את הילד עכשיו משהו, לא ילמד בבית ספר בשנה הקרובה, כאילו, רק להיות בעשייה מיטיבה, זה...
כן.
זה דבר כשלעצמו, וחד אומץ.
וחד אומץ.
כן, וחד לקיחת אחריות, כי היה אולי מתאים עכשיו לחלק מהאנשים להיכנס מתחת לשמיכה וביוש, כאילו להיעלם.
נכון, ואני בטוחה שיש גם הרבה שעושים את זה, וזה מאוד לגיטימי.
ממש.
אבל לקום בבוקר, וטוב, במקרה שלי זה לקחת את הכלבה שלי לטיול, אחרי הקפה הראשון, וזה כבר, את יודעת, זה כבר, קודם כל, המזג אוויר עכשיו הרבה יותר נעים, אז אפילו יש גשם.
כן.
אז זה גם כיף. כאילו קצת מרענן כזה, לצאת החוצה ולהסתכל על השמיים, זה מדהים, כאילו אני מסתכלת על השמיים ואני אומרת, איזה שמיים יפים, לא יאמן שהשמיים האלה מביאים לנו טילים והורגים אותנו, כאילו איזה אבסורד העולם הזה, היופי והכיעור הם שלובים אחד נכון. בשני.
נכון, ואנחנו מבסוטות כאילו על הגשם וזה שמרענן אותנו, ובד בבד אני חושבת על החיילים שעכשיו הוא... גם גשם, עוד הם גם סופגים גשם, וגם אולי רעבים, ועייפים, כאילו, כמה מכות מכל מיני כיוונים. אז, כן. אז, אז כן, אז האומץ עכשיו, אתה, פעם שהייתי, פעם, אני עושה את השיחה הזאת על אומץ, שזה באמת שליחות חיה, אני עושה אותה 20 שנה. בזכות הקורונה זה ככה, זה תפס, ובאמת לקחתי על זה איזושהי בעלות, ועשיתי מזה ממש משימת חיי, וגייסתי המון נשים, כי גם הבנתי שלבד, חלס, אמנם אני יודעת לעשות דברים לבד, אבל אפשר לעשות ביחד, וזה אקספוננציאלית מעלה.
לא יאמן, לא יאמן איזה, איזה גילוי זה, ש, שלבד את יכולה לעשות מעט, ואני עשיתי המון לבד, אבל ביחד? זה, זה אי אפשר לדמיין איזה, איזה, איזה פער.
ממש. כוח, כוח אדיר. אז הנה, נקטע לי עכשיו קו המחשבה. מה רציתי להגיד?
רצית להגיד שאת מתעסקת באומץ כבר 20 שנה, וביחד, משהו שקשור לביחד.
כן. אז לא, ביחד זה, זה מה שקטע לי את קו המחשבה, כי הבנתי, אני רואה אותנו ואני מבינה כמה זה, ביחד זה, זה הכוח שלנו. בטח, עכשיו גם ביום יום. אבל מה שרציתי להגיד זה שפעם כשהייתי שואלת בסדנאות וזה, הייתי אומרת, אוקיי, תנו לי דוגמאות בעולם העבודה, כן, מתי נדרש אומץ? אז ברור שהדוגמאות הככה טריוויאליות היו להגיד את דעתי שהיא לא פופולרית בישיבה, או להגיד עשיתי טעות, גם אם אף אחד לא יגלה, או להגיד לא הבנתי כלום, כזה, או לא יודעת מה, אני לא אספיק להגיע, או כזה. אז זה היה טריוויאליים, אבל פעם, מדי פעם היה מסתננת תשובה כזאת של, בשבילי האומץ הוא לקום בבוקר בכלל ולהתמודד עם כל מה שיש. אז כל מה שהייתי שומעת את זה, כאילו את האמירה הזאת, זאת ככה הייתי מתכווצת והייתי אומרת, יו, איך אף פעם אי אפשר לדעת עם מה כל אחד מתמודד, ובאמת שיפוטיות כן. בצד, ובאמת חמלה, חמלה. אז זה היה פעם. עכשיו, כמעט כל שיחה מאז יום שבת האחרונה, כמעט כל שיחה כאילו זה מה זה אומץ, אומץ זה לקום בבוקר, כאילו
כן, כן.
ואם אין לך ילדים, בוא נגיד שאם יותר קל להיות אמיצה ולהיות חסונה עבור מישהו אחר. אז זה כאילו, את לובשת את התפקיד הזה של להיות אמא או בת זוג, או זה, אבל, כן. אבל יש גם כאלה שצריכים לקום בשביל עצמם, וכאילו, וואו, זה ממש ממש מאתגר, להיות אמיץ, לקום, בשביל עצמך, אז טיפ, כאילו פה, תמצאו למי אפשר, מי צריך אתכם. כמו שאמרת, ההתנדבות, בעלי חיים, זקנים, שכנים, חברים, כי נתינה זה קבלה, אז ברגע שאת כן. נותנת, אתה מקבל, אז כזה, כאלה קטנים, קטנים. מי בכלל יכול למדוד בין קטן לגדול? עזרת למישהו בקטן, יכול ששינית את עולמו, הפכת אותו 180.
מה היית אומרת לה, תראי, החיילים שמתגייסים, את יודעת, חוזרים בהמוניהם מחול בשביל להתגייס. את יודעת, זה כבר אומץ שהוא, אני חושבת שזה גם איזושהי סולידריות, שהם לא יסתכלו על עצמם המראה אם הם לא יצטרפו. אבל מה היית אומרת לאימהות, האימהות שלהם?
שיש לי עוד 3 שנים להיות, אני כבר מתקעה לקחת ובן. מה אני אומרת? אלוהים ישמור, יש פה קונפליקט מובנה. הכי מאתגר שיש, זה להיות אמא במדינת ישראל, להיות אמא, להיות אבא במדינת ישראל, זה אני חושבת שאולי התפקיד הכי הכי כפוי טובה, ברגע שאתה מתחילות שנות השירות. מה אני אגיד? מה אני יכולה להגיד?
כן, אשכרה אין מה... אין מה להגיד, לא זה, ולא על החטופים, ולא על כל מי שנהרגו. כאילו, אני אומרת, אנחנו חיים פה במציאות שהיא לא... היא לא אנושית.
לא אנושית, מציאות עולה על כל דמיון. אז באמת, מה שהיה ביום שבת, זה כאילו, כבר נשברו כל הטבועים, כל הטבועים, כל הגבולות של מה זה אנושיות, לא אנושיות. זה, אנחנו במרצחים.
דיברתי עם רועד, כן, ובשואה היה את המושג הבנליות של הרוע, של זה, את המושג הזה, אני למדתי אותו בלימודי תרבות, וזה בדיוק זה, זה בדיוק זה, זה את יודעת, את רואה את הסרטונים האלה שוב ושוב, ופתאום את מתרגלת לראות אותם. זאת אומרת, אה, ראיתי כבר את זאתי שנחטפה, וראיתי כבר את האיש הזה. ואני מרגישה שאנחנו פה ממש בסכנה, שאנחנו, הבנליות של הרוע, היא יכולה להיות משני הצדדים. היא יכולה להיות גם בתוכנו. האלימות כאן היא מאוד מאוד מפעפעת. לא מהיום, לא מהשבוע האחרון. וזה משהו שהוא מפחיד. זאת אומרת, צריך אומץ גם בשביל פשוט להיות פה אזרחית במדינה הזאת.
נכון, ואת יודעת מה, ובוא נגיד עוד משהו על, גם, עוד משהו על האומץ להיות אזרחית כאן. חלק מלהיות אמיצה, אמרנו, זה לזהות הפחד. זה לזהות פחד להתמודד איתו. אבל אני יכולה גם לזהות פחד ולהחליט שאני לא מתמודדת איתו, אני פשוט לא בא טענה, הוא לא מנהל אותי, אלא אני מודעת אליו. אז גם אני אגיד משהו על החיים עכשיו, על היום-יום החדש הזה. על העולם החדש הזה שאנחנו חדש שנכנסנו אליו, עולים פחדים חדשים עולים בכל אחד מאיתנו, בטח גם פחדים קיומיים, שזה הכי פחד אלוהים, פחד קיומי.
כן, אנחנו בפוסט טראומה, אנחנו אומה בפוסט טראומה. כן, אני כבר קיבלתי את זה מה-DNA של אבא שלי.
כן,
ואמא שלי קיבלה את זה מה-DNA של אבא שלה, של הפלמחניק, שהוא שחרר את ירושלים. זאת אומרת, אנחנו בשרשראות, באמת, ממש שרשרת הדורות של פוסט-טראומה.
שרשרת דורית באמת של איך להתמודד עם פחדים, ובאמת פחדים, אתגרים, סכנות, וזה נכון, אנחנו מקופקפים שלא נדע. והפעם באמת הימים האלה, בטח אחד הדברים שכדאי לעשות זה לדבר על הפחדים האלה, לשתף בהם, לחלץ אותם מתוכנו, לאפשר לעצמנו להיות ערים להם, לקבל אותם, לא לשפוט אותם, קודם כל ולא רק להסתכל עליהם, להבין שהם חלק מתוכנו. אגב, גם בדיוק כמו שאת אמרת, גם הרוע, חלק מהרוע שאנחנו רואים קיים בתוכנו, יש בתוכנו הכל. הכל, כן. הכל קיים בתוכנו, השאלה היא באיזה מינון ואם זה לטובתנו.
כן, כי תשמעי, את שומעת בחדשות כל הזמן את הפרשנים, אומרים נשטח אותם, נחסל אותם, את יודעת, זה, גם הילדים רואים את זה, את החדשות, וזה הבנליות של הרוע, מבינה? זה הבנליות. אני לא אומרת שלא צריך לנטרל אותם מהיכולות שלהם, את החמאס, כן? אני פשוט אומרת שיש פה בעיה מאוד גדולה של אתיקה ועמות מוסר, שפשוט לאט לאט מתפוררים, ואנחנו צריכים להיזהר מזה.
מתפוררים, ומצד שני אין מספיק חלופות, זאת אומרת, עוד לא ייצרנו את המיינד, בוא נקרא, עוד אין את המנהיגות שתביא איתה את המיינדסט החדש ואת השפה החדשה, כדי שנוכל ללמוד איך להתנהל עם המציאות החדשה. כאילו, קיבלנו את המציאות, אנחנו ממשיכים לפרש אותה במיינדסט של פעם, בכוחניות של פעם, בערכים של פעם, בפרספקטיבות של פעם, בקונספט של פעם.
כן, הטוב למות בעד ארצנו, אחריי, את יודעת,
אחים לנשק, וזה כל
הדברים. אחים לנשק.
הכל דברים, מאז יום שבת, הכל השתנה. כמו שעוד פעם, רוב העבודה שלי בארגונים, אז החוזה הפסיכולוגי בזכות הקורונה בין העובד למעביד נשבר לגמרי. אז כאן החוזה הפסיכולוגי בין האזרחים למדינה נשבר לגמרי. אז וואי, נצטרך כאן עוד חודשים, הלוואי, שנים של שיקום, של אמון בינינו לבין המדינה. אבל בינתיים, כל אחד שידאגו לעצמם, לרווחתם, בכלל לא מדברת על הקטע הכלכלי, בטח עצמאים שצטרכו עכשיו להתמודד עם אתגרי פרנסה שהתחילו לחלקנו ביולי, אוגוסט, ספטמבר, יש פה כל כך הרבה אתגרים שעוד...
זה פשוט אירוע מתגלגל מהקורונה.
ממש.
אני רק סיימתי לשלם את ה... מענקים של הקורונה למס הכנסה שהם ביקשו ממני להחזיר, 60 אלף שקל, לא היו מוכנים לפרוס את זה ליותר מ-12 תשלומים.
לא יאמן.
ואני נסעתי בעול הזה במשך שנה שלמה, קיללתי אותם כל יום. ואת יודעת, אני משלמת ביטוח לאומי, וכולנו משלמים את כל המיסים ואת כל מה שצריך, ובעת הצורך אנחנו לא יישאר שום דבר בקופה. זה ברור. אז כן, כעצמאית אני מאוד מודאגת. אני חייבת להגיד, נכון, זה לא הזמן לדבר על זה, כי אנחנו
גם צחקנו על זה מקודם. מה זה לא הזמן? כאילו, מתי זה הזמן? עכשיו כן. אנחנו צריכים תשובות, עכשיו אנחנו רוצים...
כן, כי בעצם מה היה? אנחנו היינו עכשיו ביולי, אוגוסט וספטמבר מנוטרלים, בגלל קיץ וחגים. חיכינו כבר לחזור לשגרה, להתחיל לעבוד.
כן.
וברגע שזה היה אמור לקרות, זה לא קרה. ולכי תדעי מתי נחזור לשגרה. אז אני אומרת, אנחנו חיים פה במציאות שגם אם אנחנו רוצים לקחת אחריות, היא מוגבלת.
נכון.
היא מוגבלת, האחריות שלנו היא מוגבלת. מה שנקרא, there's so much we can do, כאילו באנגלית. באמת, יש מעט מאוד שאנחנו יכולים לעשות, וזה בדרך כלל קשור לעצמנו.
נכון, וזה מה שאני מעודדת. אקטיביות
שלנו,
נכון. כן. זה מה שאני מעודדת. ביום יום, כשזה לא עיתות מלחמה, אז אני מעודדת אותנו לקחת אחריות, בלתכנן, בלרתום, בחוכמה, בלראות, בריאה מערכתית, מה נכון, מה לא נכון, לבנות באמת מבחינה רציונלית את המענים לצרכים המדויקים. ביום יום זה, כאילו עכשיו זה נראה הכל piece of cake, מה הבעיה לתכנן ביום יום לקחת אחריות? עכשיו, באמת, זה יותר מאתגר, נכנסנו להם, level אחר, כי אנחנו ב-one level down, זה באמת אתגרים אחרים, ועדיין, כשאת מתכנן, כשאת לוקחת אחריות על החיים שלך, ואת מתכננת, ואת בעשייה, כבר תחושת השליטה היא אחרת, והחיוניות היא אחרת, וזה האסנס עכשיו, שכולנו אמורים לאחוז בו, להיות חיוניים, להיות ערניים כמה שיותר, להיות קשובים כמה שיותר לעצמנו, לאחרים. יש כאן, עכשיו אנחנו חוזרים לקיומי של מסלו, לאכול, לשתות, שייכות, אנשים שהסביבה הקרובה לנו, הדברים הכי הכי בסיסיים נהפכים עכשיו להכי מהותיים. אבל...
לגמרי.
כדי שיהיה לנו באמת עוד כוח והרבה אנרגיה, אז המשמעות כאן זה ה-game changer, להיות משמעותית.
כן, איקיגאי.
איקיגאי. איקיגאי הוא תמיד בוסטר לעשייה ולרווחה. את רוצה להסביר שאמרת איקיגאי, את רוצה להסביר קצת על המודל הזה?
איקיגאי זה בעצם, כן, זה מודל מהמם, כמובן יפני, נכון? אין, כל הדברים הטובים מגיעים מיפן.
כן.
ובמילה אחת זה בעצם משמעות, זה הסיבה לקום בבוקר, אבל זה משלב ארבעה דברים,
שלושה תחומים.
שלושה תחומים? לא ארבעה? שלושה תחומים? אוקיי, אז שלושה, זה אחד, קודם כל דבר שאני טובה בו, כן?
שנזהה מה אנחנו טובות בו, נכון?
דבר שהעולם צריך ממני, ושאני יכולה להרוויח ממנו כסף, לא? זה האיקיגאי.
כאילו, השילוב או המחנה המשותף של במה קל לי להביא ערך, במה אני טובה וקל לי להביא ערך, מה העולם צריך ממני ומה אני עושה בקלות או מה אני יכולה להתפרנס, כאילו, מה קל לי לעשות, זה הדבר שממנו אני אמורה להתפרנס. זה הדבר שבעצם הצינור הזה שאני יכולה להיות. בדברים שאני טובה בהם, בדברים שקל לי לעשות, והדברים שאחרים צריכים.
כן.
זאת התנועה שאני צריכה להביא לעולם, משם אני אמורה להתפרנס, משם אני אמורה בעצם...
כן. אוהד ואני ראינו את הסדרה על הבלו זונס.
כן.
מאוד השפיע עלינו, ראית? ואחד מהמקומות בעצם, למי שלא ראתה עדיין, אני מאוד מאוד ממליצה, סדרה בנטפליקס על אנשים שהעריכו חיים במקומות מסוימים בעולם, וחקרו למה בעצם הם הגיעו לבריאות טובה בגיל מאוחר. ויש שם ביפן, אני חושבת, שכחתי את השם של של המקום, של העיר, אבל הם עברו שם מלחמה מאוד מאוד רצינית, תחשבי, זה אנשים שהם בני 100 כמעט, הם עברו שם מלחמות, במלחמת העולם השנייה. אבל מה שעזר להם לשרוד, זה גם הקהילה, וגם האיקיגאי. בעצם לכל אחד שמה יש משמעות. גם אם זה נגר, וגם אם זה מישהו שמטפלת בגינה שלה, כן? זה לא חייב להיות גינה קהילתית, זה לא חייב להיות משהו שהיא מוכרת, אבל יש לה את הגינה שלה שהיא מטפלת בכל יום.
כן.
וזה גם, את יודעת, זקנת השבט שמצחיקה את כולם, וכולם יושבים מסביבה ושומעים את הבדיחות שלה וצוחקים. לכל אחד יש את המשמעות שלו, את הדבר הזה שהוא טוב בו ושבשבילו הוא קם בבוקר. ואת שומעת את הנגר הזה שאומר, העולם צריך את הכלים שאני יוצר. אני תורם לאנושות בכלים שאני יוצר בעץ. זה דבר מדהים, את יודעת, זה כל כך לא ציני, זה כל כך, זה כל כך נכון לבוא ולהגיד, כן, מה שאני עושה הוא משמעותי, את יודעת, אני לא יודעת כמה אנשים יאזינו לפרק הזה, אבל בשבילי זה משמעותי. וזה מה שחשוב, לדעת שמה שאת עושה זה משמעותי, ואת ואני רצינו לקעקע, אין לי קעקועים, עדיין לא עשיתי שום קעקוע, וחשבתי שאם כבר, אז קעקוע של איקיגה יכול להיות קעקוע יפה ומשמעותי.
נכון, כי תארי לך שבבית ספר זה מה שהיום למדים אותנו, ושם היום מכוונים אותנו, שכל אחד מאיתנו יבין מהי המתנה שקל לו להביא, שקל לה להביא. זה כאילו, אחי, זה בעצם אזור הגאונות שלנו, מה שאנחנו עושים בקלות, במינימום מאמץ, ביד שתי ידיים קשורות. תארי אותי בלעד. מחר אני...
ובתשוקה.
מחר אני אינסופי, אני לא צריכה שקל לבני נכדיי, עדיין מה אני אעשה? פה, זה, אנחנו רואות מה אנחנו עושות, זה מה שאנחנו יודעות לעשות, לעשות טוב לאחרים ולחלוק בידע שלנו ולעזור לאחרים. כל אחד שיעשה מה שהוא הכי, שלשמו התכנסנו, משהו הכי טוב לעשות.
כן. כי דווקא לימדו אותנו בבית ספר שכולנו צריכים ליישר קו, להיות באיזה רמה אחידה עם כולם על כל התחומים, וזה לא ריאלי בכלל, זה שיטה שהיא לא קשורה למציאות, היא לא קשורה לחיים שלנו.
נכון, למה היא תורמת? למה כולם צריכים להיות באותו קו? אני רוצה 1,000,000 קווים, אני רוצה עיגולים. מה הקווים?
לגמרי, אם היו מלמדים אותנו שהדבר שאנחנו טובים בו, נגדיל אותו. נחזק אותו, נעשה אותו עוד ועוד ועוד ועוד, 10,000 שעות האלה, נצבור פה הרבה 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 ניסיון, זה יהיה הדבר שלנו, בדיוק.
עכשיו, זה עוד דבר שאנחנו טוב, רק שימו לב, כי זה חידוד, כי זה איך למצוא, איך לייצר את העבודה הבאה, כן? גם ככה אנחנו עכשיו נכנסים לשנים, בעידן החדש, אנחנו נהל קריירות שיהיה לנו איזה 2-3 עיסוקים. לא חייב להיות רק, אני רק עובדת כשכירה ככה וככה. כן. אני יכולה להיות כשכירה ככה, ולאפות עוגיות, ולהיות ברמנית ב-whatever בזה.
כן, זה, יש לזה שם, סלשרית.
סלשרים, כן. הלו, כן. כאילו ברור, זה הכל כך נדרש.
כן.
אז הדבר הזה, כדי שיהיה לנו יותר קל כאילו לבחור מה הסלשים שלנו, כדאי מאוד שנעבוד או במה שהכי כיף לנו, מעניין אותנו וקל לנו, או במה שהצלחנו אנחנו, להתגבר, איזשהו מסע שלנו,
איזשהו כאב, פתרון שמצאנו.
בדיוק. הפתרון שאותו התחום שבו צלחנו אנחנו, ומצאנו איזשהו פתרון שהוא נכון לנו, מן הסתם כנראה שלהעביר את זה הלאה, יכול להיות מאוד בעל ערך לאחרים, מאוד, יכולה להיות קריירה בפני עצמה, ויכולה להיות גם אחד מהסלשריות, אבל במינימום מאמץ, כי אם כבר עשית את זה לעצמך, וכבר ידעת, את לא צריכה להמציא שום דבר, את צריכה להרוז ולדייק את עצמך כדי שתוכלי להעביר את זה הלאה.
וזה חוזר למה שאמרת, שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו מי אני. אז נכון, זה אולי תקופה לא פשוטה לעשות את זה, אבל את יודעת מה? יש לכם זמן עכשיו, אתם בבית. שבו עם עצמכם ותשאלו את עצמכם את השאלות הכי קשות. מה השאלות שאת שואלת את המנהלים האלה שאת עובדת איתם, או בכלל, את גם עובדת עם אנשים פרטיים. כן. מה השאלות שאת שואלת כדי לעזור להם להכיר את עצמם יותר? Mm-hmm. כי את יודעת, אנחנו עובדים על אוטומט, אנחנו לא מכירים את עצמנו, אנחנו מתאימים את עצמנו לתבניות של מה שמקובל, מה שצריך, מה שלימדו אותנו, מה שההורים שלנו.
נכון.
אבל בסוף, היחיד או היחידה שיכולים לתת לנו את התשובה זה אנחנו, מי אני.
נכון. כל התשובות נמצאות בתוכנו, ברור, ברור. ונכון, זה מאוד מאתגר, כי אנחנו לא רגילים, כי אנחנו גם רגילים שהתשובות כאילו אצל המומחים בחוץ, אבל זה בולשיט, זה רק אנחנו. אז כאילו, מה אני שואלת? זה שאלות חקירה עמוקות, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל בגדול, מי אני? אז אני שואלת, אני מעודדת אנשים להבין מי הם, מהמקום של מה הם הערכים שחשובים להם. מי חשוב להם להיות, מי הם, איזה פרסונה, איזה בן אדם חשוב, לא פרסונה
מיתוג, לא בקטע של מיתוג,
בדיוק,
לא בקטע של
מהות,
בן אדם, כן.
מי את, מה חשוב לך, מה חשוב לך בחיים, חשובה לך אהבה, חשובה לך יושרה, חשוב לך צדק, חשוב לך מערכות יחסים, חשובה לך, מה חשוב, מי אני, ובאמת להבין מי אני ומה חשוב לי, לפחות בחמישה תפקידים, העיקריים שלי, מי אני כאישה, כבן אדם, מי אני כבת, מי אני רוצה להיות כבת זוג, מי אני רוצה להיות כאימא, מי אני רוצה להיות כחברה, לפי התפקידים, כי סתם לשאול מי אני, זה שאלה פילוסופית, זה גם יותר מדי משאיר את זה למעלה. אז אני מורידה את זה לקרקע, מי אני בתפקידים העיקריים שיש לי בחיים, עושה את זה דרך שיח של ערכים, מי אני דרך שיח של חוזקות, כן, איפה אני קל לי, מה מה מפותח אצלי, איזה שרירים קיימים אצלי, איפה היתרונות היחסיים שלי, איפה זה בא לידי ביטוי בחוזקות שלי.
וגם בחסרונות, או מה שחשבנו שהוא חיסרון, כי למשל, אני יכולה להגיד שיש לי בעיות ריכוז, כן? אני לא יודעת אם זה הפרעות קשב, נראה לי, אבל לא, אף פעם לא הבחנתי את זה. אז אני יכולה לחשוב שזה חיסרון, ואני יכולה להגיד, אוקיי, זה חלק ממני, בואו נעבוד עם מה שיש, בוא נעבוד עם זה, אבל להכיר את עצמי זה להכיר גם את החסרונות, או את ה... את יודעת, את מה שלא נחשב כמו חוזקה.
בוא נסגור את הפינה לכולנו, שכל חוזקה היא גם חולשה. אז כבר אנחנו, יש לנו גם חוזקות וגם חולשות, כי את, זה שאת מאוד, לא יודעת, הפרפקציוניסטית, או זה שאת מאוד, מאוד... טיפוס שההרמוניה מאוד חשובה לך, ברור שיש לזה גם חסרונות, כשאת נמצאת במצבים שבהם את מרצה, ברור שזה, כל חוזקה היא גם חולשה. שאלה היא כן. איך אנחנו, מתי אנחנו מפעילים, האם אנחנו מופעלים מאוטומט, או שאנחנו באמת במודעות משתמשות בחוזקה הזאת, כן. ומתי.
אהבתי, אהבתי.
כל חוזקה היא גם חולשה, כל חולשה היא גם חוזקה, שאלה באיזה קונטקסט וכזה. ובגלל זה כל השיחה, של מי אני, זו שיחה של מודעות. זה ההיכרות הזאת, זה קודם כל לעצור, רוב האנשים לא עצרו, רוב האנשים לעבודה, כל פרויקט קטן, יש להם תוכניות מגירה, והצעות עבודה משלושה ספקים, והכל פרוט לאקסלים, והכל מקומט, ווור סנריו, ומה נעשה. אבל מה איתך? מי את? מי את בתפקידים המשמעותיים? מה מוביל אותך, מה החוזקות שלך, מה הערכים שלך, איפה את רוצה להיות בתפקידים האלה עוד שנה, מה מבדיל בינך לבין התפקידים שלך, מה
ובזוגיות, מה, איך היית רוצה שבן הזוג שלך יתמוך בך בתקופת משבר, איך את היית רוצה לתמוך בו, איזה שיחות היית רוצה לנהל איתו, מה... זה גם דברים ש... את יודעת, זה אותו דבר. אני לא הכרתי את עצמי כבת זוג, רק כשהכרתי אותו, פתאום קיבלתי את ההזדמנות הזאת להתחיל לדמיין מי אני רוצה להיות בתוך הזוגיות הזאת. אז זה ממש להכיר את עצמנו בכל אספקט, כמו שאת אומרת.
כן, להבין איפה אנחנו היום ואיפה אנחנו רוצות להיות. עכשיו גם להבין שכל מה שאנחנו מקבלות בחוץ, זה נגזרת של ההבנה שלנו את הבפנים. זאת אומרת שזה כל הבחוץ, זה השתקפות של מה אנחנו מבינות כבר וראויות כבר אליו בשיחה הפנימית. עוד פעם אני אגיד את, אני אעשה את זה יותר פשוט. כל מי שאני, מה שאני מבינה, מה שאני מבינה את עצמי, זה הרי השיחות הפנימיות שלי. נכון? אני מבינה את עצמי רק על סמך השיחות הפנימיות שלי. והשיחות הפנימיות שלי, הבחוץ שלי משקף את השיחות הפנימיות. אז תמיד, תמיד, תמיד העבודה היא עבודה פנימית. תמיד, תמיד העבודה היא להבין מי אני, מה אני רוצה להיות, מה הפערים, מה השיעורים שבגללם אני עדיין על הפערים, מי עם האנשים, מי עם האנשים סביבי ומה הם מראים לי, מה אני אמורה לעשות בשביל, זאת אומרת, מה עם השיעורים ומה אני אמורה לעשות עם השיעורים האלה בשביל להמשיך ולהתפתח ולהשתפר. אני בתור בן אדם, כל אחד עם המטרות שלו, והמטרות שלה, זה משתנה כמובן, אבל זה הכל משחק של מודעות, ולשחק את המשחק לטובתנו. אבל שוב, זו שיחה, אני אשמה כוכבית, כי זו שיחה שהיא מאוד...
שיחה שהיא לא קשורה למלחמה, מצד אחד. מצד שני, בואי, זה גם תקופה לקחת באחריות, וזו תקופה בטח להיות באמיצים.
נכון.
ואם יש לנו את ההזדמנות בכל זאת, אפילו שקשה לשאול את עצמנו את השאלות האלה, מי אני במלחמה הזאת? מה אני רוצה להיות בשביל האנשים שקרובים אליי? איך אני דואגת לעצמי בתוך כל הדבר הזה? זה חשוב? זה בכל זאת איזשהו שיח, נכון? הוא פריבילגי. בואי נגיד שאימהות של חטופים, אנשים שנחטפו להם בני משפחה, אנשים שנהרגו להם,
כן.
בואי, זה לא שיחה בשבילהם, זו שיחה לאנשים כמונו, שנמצאים שבוע שלהם בבית, ומטפסים על הקירות,
נכון, ושואלים, זה בגים, נכון.
איך לצאת מהבית, כי באמת אני הייתי בהתקפי חרדה פה בימים הראשונים, ממש, ברמת, כמו ש... את יודעת, הגוף רועד, את לא יודעת מה לעשות עם עצמך, את לא מצליחה להירדם, את עייפה, אז אני אומרת, זו שיחה שהיא כן רלוונטית בעיניי, ואם יש לך איזה מסר אחרון לסיום, אז...
אני רוצה לשתף אותך, את המאזינות והצופות, בגלל שהשיחה הזאת, כל המסע הזה בין פחדנית מצטיינת לאמיצה, זה מסע חיי, זה לעולם לא ייגמר גם. כי ברור שאוטומטים זה להיות פחדנית, ולא לצאת מהבית, ולהישמר, ולשמור על מה שאני אומרת, ובטח לא ליזום, ולעשות מהפכות. זה אנטיתזה למה שלמדתי. אז כל הזמן המעבר הוא, בעצם מסע חיי זה לעבור מפחד לאומץ. ובגלל שגם בשפת האומץ שהמצאתי, אני מדברת על זה שהשיחה הפנימית היא המשמעותית. מה שאמרנו עכשיו, זה מה אני חושבת על עצמי, זה המשמעותי, ואיך אני תופסת עצמי, זה מה שיקבע. אז שנה שעברה הוצאתי קלפים שכוללים אפירמציות, שבעצם כדי לחזק לנו מחשבות חיוביות על עצמנו, בכלל על ה... על החיים.
כן, אבל... בעברית אני חושבת שקוראים לזה אישרורים.
אישרורים, כן, הצהרות חיוביות, אישרורים. כן,
כן.
אז פיתחתי ממש מן כאלה את האפירמציות או את האישרורים שהייתי רוצה, אני, לי ולילדים שלי ולחברים שלי וללקוחות שלי, שזה יהיה בעצם האינסרט במוח, שאם היינו יכולים להטמיע לכולם את הצהרות האלה, זה היה... אז היינו רואות את החיים משקפיים יותר מיטיבות. אז עכשיו אני מסתכלת עליהם ככה, אני אומרת, בוא נה, איזה פריבילגי, זה היה כאילו לימי שלום. זה היה ליום-יום, לשגרה היומית. אז בהתחלה אמרתי, טוב, נו, מה עכשיו את ככה, זה, את מסתכלת עוד בקלפים וככה, היא מתחזקת? אז אמרתי, כן, כי בטח עכשיו ההבנה, אולי זה הטיפ המשמעותי, ההבנה היא ש- we can trick our mind, שאנחנו יכולים כן לשלוט במוח, וכן לשנות את המחשבות, היא מאוד מאוד מחזקת ובעצם נותנת תקווה. כי אנחנו עוד נראה כל כך הרבה דברים לא פשוטים מהמלחמה הזאת, ועוד נכונו לנו ימים מאוד מאתגרים, אז אולי ההמלצה הכי משמעותית זה עצם העובדה שאנחנו יכולות לשלוט במחשבות. אנחנו יכולות כן להסתכל, להיות מודעות, וכשנכנסות לנו מחשבות לא טובות ומתכנסים הפחדים, אז כן לתת להם מקום, לכתוב את הדברים, לכתוב מה מפחיד, להוריד את זה מהתת מודע למודע, לכתוב את הפחדים, לשיים אותם, לתת להם שם כדי, כי אז גם הנפח שלהם יורד, ובעיקר להיות אחראיות על להכניס מחשבות טובות, להכניס אפירמציות טובות, לייצר מנטרות, הכל לטובתי עליונה, או כל התשובות.
לפי איזה קלף בשביל האנושי.
את יודעת מה יצא לי, לפני שעליתי איתך לשידור, בחרתי קלף, הוצאתי קלף רנדומלי, ויצא לי, אני צומחת מכל התנסות בחיי.
וזה משהו ש... תגידי את זה לאנשים מבארי, אבל...
בגלל זה אני פוחדת עכשיו שזה ייצר ציניות, כי עוד פעם, אנחנו פריבילגים, אבל סטיל, מה זה פריבילגים? קודם כל, הכל יכול להשתנות בשנייה, בתוך חזקה אחת, שנייה אחת, אני רואה... הכל שברירי.
הכל, יש, זה מדהים שכמה אפשרויות יש, כאילו, כמה, יש המון אפשרויות, אני, שוב, אני לא מדברת על אנשים שנפגעו, וגם להם יש הרבה אפשרויות, אבל אני אומרת, זה נכון שכל דבר שקורה בחיים שלי, הוא משרת דבר אחר, כי הוא מוביל לדבר אחר. אבל זה רק עניין של באמת איך את בוחרת להסתכל על זה.
של הפרספקטיבה, נכון, אז בטח, מי שעכשיו סופג וזה, השיח הזה כאילו לא רלוונטי, כי זה עכשיו זמן מצוקה ומלחמה, אבל בגדול, כן, כל מה ש... בוא נגיד שאנחנו לא אחראיות על מה אנחנו מקבלות בחיים, אבל אנחנו אחראיות על איך נגיב. ובוא נגיד, התגובה היא נגזרת של איך אנחנו רואות את החיים, אבל זה באמת לזמנים אחרים, אבל סתם נפתח פה קלף אחר, נראה... מה יצא לי כאן, אני מבורכת.
אני מבורכת.
מבורכת, את מבורכת. אז עוד פעם, זה יכול גם באמת לעורר ציניות כשהקונטקסט...
תראי, אני לא מתחברת לציניות.
גם אני לא.
פעם חשבתי שזה מגניב, כשהייתי ילדה. גם אני. זה היה נורא מגניב כזה, להיות צינית.
כן.
אבל אני לא צינית, ואני באמת מרגישה מבורכת. כי אני עושה תרגולים של הודיה כל יום, ואני יודעת כמה יש לי בחיים, וכמה אני יודעת להעריך את זה, שזה וואו.
שזה דרך אגב, הכרת הודיה, אם אנחנו רוצים פה טיפים באמת לשמור על חוסן, ובאמת להתנהל מול הסיוט המתמשך הזה, אז זה באמת הכרת הודיה, זה אחד המפתחות, אחד העוגנים הכי משמעותיים של לחיות חיים משמעותיים ולייצר חוסן. אז...
תקשיבי, נראה לי נתנו פה כמויות, כמויות, כמויות של ערך וטיפים ודרכי התמודדות. אני לא צריכה לסכם, לדעתי, אני אשב על זה, אחר כך אני אכתוב הכל, ואני ממש אפרט לכל מי שתרצה לקרוא את זה, ואני מודה לך, טל, אני מה זה אוהבת אותך, את יודעת, אנחנו לא מכירות, אבל התאהבנו, פשוט התאהבנו.
ממש, באהבה גדולה יקרה, ותודה על ההזדמנות, ואם למישהו יש רצון לשוחח, רצון להתחזק, אני זמינה, קל מאוד להגיע אליי, יש את המספרים שלי ברשת, יש באתר שלי מלא חומרים שקשורים לדבר, יש מבחן אומץ שקיים באתר שכל אחת יכולה לעשות, קיצור, מי שזה מהדהד לה ומדבר אליה, אז...
יש שפע גדול.
שפע גדול, ויאללה, שנשמור על עצמנו ונהיה טובות לעצמנו ונתחזק ו... ניקח אחריות על מה שאפשר, יש הרבה על מה לקחת אחריות.
יש הרבה.
תודה רבה שלי, תודה רבה.
תודה אהובה, תחזיקי מעמד.
כולנו. ביי קרה.
ביי.